כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
הערב במהדורה המרכזית, גופתו של אור אסרף, זיכרונו לברכה, שהיה נעדר בנפאל מאז רעש האדמה, נמצאה היום ברכס הרי האלפים. חבריו שבאו לסייע בחיפושים נושאים את גופתו לכפר הקרוב תוך סיכון חיים. המשלחות הישראליות בנפאל ישובו ביממה הקרובה לישראל. הפגנת האתיופים עולה מדרגה, אלפי מפגינים המוחים על אלימות המשטרה ירדו לנתיבי איילון וחסמו אותם לשני הכיוונים. המשטרה דורשת מהמפגינים לפנות את הציר הראשי לפני שתפעל בכוח. בשעה זו נמסר אלימותים בין מפגינים לבין המשטרה, נביא דיווח בהמשך. ראש הממשלה מנסה להאיץ את המסע ומתן עם הבית היהודי ועם ישראל ביתנו. באשר לשעס, המסע ומתן לא מתקדם בעקבות מחלוקת על סוגיית משרד הדתות. בעקבות ההסכם עם יהדות התורה, מסע הסתה נגד החרדים ממשיך. אילן שילוח, יושב ראש חברת הפרסום מכאן אריקסון, כותב היום כי מדובר בפיתוח של פרזיטיות על חשבוננו והליכה לאחור. העיתונאי בוקי נאה מגדיר את ההסכם כשוד הקופה הציבורית. לזה מתווספות קריקטורות שונות המתפרסמות היום שמוסיפות שמן על המדורה. המשטרה פשטה הבוקר על הבית בו מתגוררות התלמידות של אהרון רמתי בירושלים. לאחר מעצרו של רמתי ועיכובן של כמה בנות לחקירה, הוצע צו סגירה והריסה למבנה. המהדורה המרכזית הערב הזה, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני רועי קנטן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. המפלגות שחתמו עד כה על, על צירוף לממשלה הם כמובן כולנו של כחלון והיהדות התורה. העובדה שאין עדיין מפלגות שחותמות על הסכם נוסף, מסע ומתן שעולה ויורד בין ש"ס והבית היהודי, מגבירות את השיח בתקשורת בעיקר על ההסכם עם יהדות התורה. אנחנו נדבר על הסוגיה הזו בהרחבה בהמשך, אבל תחילה, מה באמת קורה שם בחדר המסע ומתן? שלום לעמית סגל, ערוץ 2, ערב טוב לך.
ערב טוב.
איפה אנחנו אוחזים? יש לנו ממשלה בדרך, או ששוב ויכוב שאי אפשר לצפות מתי הוא יסתיים?
אני אגלה לך בסוד, בשקט, שבסוף תהיה ממשלה.
זה נכון?
כן.
נכון לעכשיו.
ואגב, תקציר העניינים יהיה כדלהלן. ביום רביעי הקרוב, אתה יודע מה, בין שלישי לרביעי בלילה יושג הסכם עם ש"ס ועם הבית היהודי, ואז יהיו 61, והמשבר עם ליברמן בטח יגרור אותנו אל תוך סוף השבוע, כשהערכה שלי זה שהוא ייפטר ותושבע ממשלה אדם איתו, אבל גם בלעדיו היא תושבע ביום שני הקרוב.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע על העובדה הטכנית שעוסקת בסוגיית מע"מ אפס על מוצרי יסוד. אני מבין שעברנו את המשוכה הזו, עכשיו חוזרים לדיון על משרד הדתות.
נכון, תראה, מע"מ אפס כמובן זה לא עוד רחוקה דרך עד שיוסר חוק מע"מ אפס, יש לזה הרבה זמן, אבל בסופו של דבר משרד הדתות הוא באמת העיכוב, והוא המשבר המהותי היחיד שעוד נשאר לבית יהודי ולשס. זאת אומרת, אם מגיעים להסדר שם, בעצם זה כבר ניסוחים אחרונים, ושתי מפלגות האלה מצטרפות, ויש לנו 61 חברי כנסת בקואליציה. לא נשארו עוד מחלוקות של ממש. כשהשאלה היא כמובן איך פותרים את זה. אומר אריה דרעי, אתם לא צריכים שום דריסת רגל במשרד הדתות, ואם אתם לא סומכים עליי, תמיד יהיה לכם את משרד החינוך, כדי להחזיק אותי
קצר. לנופף בו.
זאת אומרת, בדיוק. זאת אומרת, אתה לא תיתן, אני לא אתן לכם את הרבנים שאתם רוצים, אתם לא תתנו לי את התקציבים לחינוך. בבית היהודי לא מסתפקים בזה. אגב, כבר עכשיו די ברור שהם לא בהכרח זקוקים לסגן שר, לאלי בן דהן במשרד. הם רוצים אבל במקום סגן שר, או מוכנים להסתפק במקום סגן שר, באגב ממש לסיכומים, הסכם חלוקה בין, בנושא לרבני ערים.
מי אחראי על מה רבנים. בתוך משרד הדתות?
לא, הוא אפילו יותר הגפיו. מזה, הוא אפילו להגיע להסכמה על מינויים ועל תקציבים כבר עכשיו. זאת אומרת ש, 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 שדרי הוא עושר כמובן, אבל בסופו של דבר אפשר להגיע גם בלעדיו, זאת אומרת כבר חלק מהסיכומים לא תלויים רק בו. בש"ס לא מוכנים לזה, הם רוצים את זה מלא מלא. ובסופו של דבר, הנחה בבית היהודי אומרת שהתנאים יהיו כאלה שדרי יצטרך להתקפל והתיק יהיה בידי הליכוד בכלל, אני חייב להגיד שאני לא לגמרי שותף להנחה הזאת, אבל שוב, אם נגיע לדקה האחרונה, אני חושב שאימת הדדליין תאיים על כולם ויש.
ויהיה הסכם תחת לחץ. למעשה מה שקורה עכשיו, העובדה שיהדות התורה כבר חתמה וההסכם איתה יחסית נחשף, הוא הטריגר לדיונים על כל הממשלה הזו. ואני רוצה לשאול אותך כצופה מן הצד, האם יש משהו בהסכם החדש הזה של יהדות התורה שבאמת עושה שינוי מהותי לטובת החרדים, כזה שלא היה ב-2009?
טוב, תראה, זה לא הדיון. קודם כל, החרדים ישבו שנתיים באופוזיציה, והיו כל מיני צעדים שלפיד עבר שעכשיו עושים להם קונטרול זד, מחיקה מוחלטת. עכשיו, אני חושב שהתחושה הקשה שנוצרת בחלקים מהציבור הישראלי, לא בכולם, אבל בחלקים מהם, היא בגלל שהם הרגישו שהייתה התקדמות, אני לא יודע אם את חושה אמיתית או לא, בשילוב חרדים בעבודה, ואולי בנושא החינוך, ולימודי ליבה וכו'. עכשיו, זה ברור שההישגים של יש עתיד כלפי בוחריה שלה, דהיינו הציבור החילוני, היו הישגים דלים באופן יוצא דופן.
והבוחרים שלה גם אמרו את דברם בבחירות.
כן, על זה אפשר להתווכח. בוא נגיד את זה ככה, מקור תחושת אי הנחות, הוא בעובדה שהציבור, המפלגות החרדיות הצטמצמו דרמטית ל-13 מנדטים, זה שפל לדעתי שלא היה כמוהו מאז שנת 92, אבל הכוח שלהם עולה מאוד באופן לא פרופורציונלי. סתם, קח לדוגמה את 13 מנדטים של הערבים, ואין מה להשוות בכלל. קח את המנדטים הדתיים לאומיים, והתחושה היא שהם משיגים פחות מאשר הציבור החרדי. די אם תראה את ההסכם, כמה ההסכם יהיה תורה מפורט, למשל, לעומת ההסכם עם כולנו, שהייתה הצלחה גדולה בבחירות. אני חושב שזה העניין המרכזי.
כלומר, העניין המרכזי שאין בעצם סימטריה בין גודל המפלגה לגודל ההישגים שלה.
כן, ועל זה מורכבת התחושה שהציבור החרדי או העקרונות החרדיים מכתיבים את אורח החיים של הציבור הכללי בישראל הרבה יותר אפילו מאשר המתנחלים או הערבים או כך כמעט כל ציבור אחר. זאת אומרת שמנדט חרדי שווה יותר ממנדט חילוני.
עכשיו, אולי בגלל סוגיית לשון המוזניים, הרי אין באמת משמעות בין מפלגה עם 9 מנדטים לבין 7 מנדטים, כאשר הממשלה איך שלא תהיה תקום על 67.
אז אתה יכול להגיד, הנה תראה גם, אביגדור ליברמן הוא לשון מוזניים ולכן מקבל את תיק החוץ, אז אנחנו מעדיף לנושא עקרונות. אני אגיד לך, מבלי להיכנס לדיון אם זה צודק או לא צודק, שהתחושה הזאת שנוצרה היא... איך אומרים, אני לא יודע איך להגיד את זה ואני אגיד את זה בעדינות, האקדח הזה שנורא במערכה
הראשונה... אתה יכול לצטט את בוקינאי שמגדיר את זה כשוד הקופה הציבורית.
לא, אני לא מתייחס לזה בכלל, אני לא מבין בנושאי תקציבים מספיק כדי להגיד את דעתי בנושא הזה, אני רק אגיד ככה, יותר מדי נראה שהמפלגות החרדיות נהנו, ולדבר הזה כמו שאנחנו יודעים, גלגל חוזר בעולם והחיים הם מטוטלת, ואם בשנת 2018-19 כשיהיו הבחירות הבאות חרדים יזרקו לאופוזיציה שוב, אז זרעי הפורנות נזרעו בהסכם הקואליציוני הזה. זה מה שאני מנסה להגיד. אפשר להגיד זה מוצדק, זה לא מוצדק. אפשר להתלונן אז מחר על גזענות סמויה ולא סמויה שיש כלפי הציבור החרדי, וכמובן אני מהראשונים להגיד שיש כזו. אבל אי אפשר להתחמק מהעובדה שבסופו של דבר, הציבור החרדי, אתה יודע מה, אני אגדיר את זה אחרת. כשהציבור החרדי לוקח תקציבים, אז זה, בוא נגיד ככה, החרדים לא המציאו את השיטה, המתנחלים עושים את זה, העולים עושים את זה, גם הערבים עושים את זה בהצבעות מכריעות, ובטח גם החילונים. המקור הזעם הציבורי הוא כאשר החילוני הממוצע מרגיש שההסכם הקואליציוני או דרישות הקואליציוניות של יעקב ליצמן משפיעות על חייו שלו. לכן התעוררה המחאה הזאת למשל על תחבורה ציבורית בשבת או דברים כאלה. מה שהחרדים לא מבינים, החילונים, סליחה, לא מבינים, עד עכשיו הסברתי מה החרדים לא מבינים, מה שהחילונים לא מבינים זה שהאשליה האופטית שאומרת שאם לא הייתה קמה כאן ממשלת ימין, אז זה היה אחרת. בוא נגיד ככה, במובן מסוים אני קצת מקווה, קצת מצטער שהרצוג לא ניצח, כי זה היה חוטף מכה ניצחת. הרי לא הייתה ממשלה, ממשלות נוחות יותר הציבור החרדי מאשר ממשלות שמאל.
כלומר, גם הרצוג, אתה אומר, היה מקים את אותה הממשלה ונותן ליהדות התורה את אותו ההסכם.
הוא היה נותן לה הרבה יותר מזה, חד משמעי.
הרבה יותר.
חוק נערי, חוק נערי, אני רוצה להזכיר, חוק נערי שאולי החוק המקומם ביותר, של, שהיה הדרישה של הציבור החרדי שעבר, כי בעצם הוא העניק פטור מוחלט, או אני אגיד את זה ככה, הוא מכשיר עוד דור לחיי עוני, זה הטענה המרכזית נגדו, הוא לא עבר בממשלת נתניהו, ולא בממשלת שרון, עבר בממשלת אולמרט, עם יולי תמיר שרת החינוך, ואמיר פרץ שר הביטחון. זה עבר אז.
עמית, העובדה אבל, הסיטואציה שבה באמת מתעסקים בסוגיה הזו רבות בתקשורת בלי להתייחס לעובדות, ואני אסביר למה אני מתכוון, הרי יש כאן גם את יהדות התורה וגם את ש"ס, שהם ביחד 13 מנדטים, יותר מכחלון, הרי כל הדרישות של יהדות התורה הן מתואמות עם ש"ס, קצבאות הילדים וחוק נהרי, אתה מדבר עליו, תקציבי הישיבות, זאת בעצם מפלגה אחת של 13 מנדטים שמקבלת את מה שהיא קיבלה כרגע, בלי להתייחס לעובדה שכחלון עם 10 מנדטים קיבל את כל מה שהוא רצה, לראשונה פורק משרד הפנים לשניים, הוא מקבל את כל כלי עבודה שהוא ביקש, הרבה מאוד תקציבים כבר עכשיו מוקפאים לטובת התוכניות העתידיות של כחלון.
ועל זה לא, אני יכול להגיד לך, אני אגיד לך גם יותר מזה, דרישת מע"מ אפס למשל, שיאיר לפיד, כן? הייתה יותר יקרה מסך הדרישות התקציביות של יהדות התורה, כן? ומע"מ אפס, כולנו יודעים שכשאתה מסתכל על זה, הוא כאילו שוויוני, היה עוזר בעיקר למטביעי לפיד. לפיד היה די חכם בנושא הזה. ולכן אתה יכול להגיד, ובצדק, למה כשהחרדים מקבלים זה סחטנות, ואני מוסיף כשהמתנחלים מקבלים זה סחטנות, אבל כשמפלגה חילונית מקבלת, מרץ של רבי, זה ממשלת רבין, לפיד בממשלת נתניהו, לפיד האבא בממשלת שרון, זה נתפס כהישג וכולי. אז התשובה היא, א', יש תביעות רבה בתקשורת הישראלית, חד משמעית נקודה. אבל מעבר לזה, התחושה, תחושת האדנות שבה אנחנו מתקלים בשבועות האחרונים, ושהיא שחזור קצת של 2009, היא זורעת את זרי הפורנות, שבסיומם המפלגות החרדיות יהיו שוב באופוזיציה. זה כמעט תנועת מטוטלת בלתי נמנעת. ההיגיון אומר שהמפלגות החרדיות, לדעתי, אם הייתי יועץ אסטרטגי שלהם, היו צריכות להתנהל בצורה קצת יותר תנועה, קצת יותר מפוקחת, ולא לתת את התחושה לציבור, שאגב, זה לא רק הציבור החילוני אוכל השרצים לתיאבון, או רוצה להיות מומר לאחיס, אלא גם הציבור הדתי-לאומי אפילו, כן? האגף הליברלי של הבית היהודי, התחושה שם אומרת שהחרדים לא רק לוקחים לעצמם, אלא גם מנסים לקחת את הממסד הדתי עוד לכיוונם, במרכאות להשחיר אותו, כן? והדבר הזה, אני אומר...
אני שומע את מה שאתה אומר... אני שומע את מה שאתה אומר, אוקיי, כמובן הכל פרשנות ונתון לוויכוח וכל אחד יש לו את דעתו, כי אנחנו לא מדברים פה בעצם על עובדות, אנחנו מדברים על...
לא, בוא נדבר, בוא נדבר על עובדות למשל. לא היו ימים יפים יותר לתעשיית התיירות לקפריסין, מאשר הימים שבהם בממסד הדתי החזיקה היהדות החרדית.
לא היו ימים יפים יותר למגזר החרדי שבו היו מעט, הכי הרבה פחות מתגייסים לצהל, יותר מהימים של יאיר לפיד.
אין, אגב, על זה אני מסכים איתך ב-100%. ומה המסקנה, רגע, ומה המסקנה מזה? בוא נגזור את זה. כאשר יאיר לפיד בא, והיה ברור לגמרי שהוא משתמש בציבור החרדי, בתור ניסיון להסתיר את כישלונותיו כשר אוצר, אז הדבר הזה יצר תחושת מצור בציבור החרדי, ולא הביא לעלייה בגיוס, אלא אפילו להפך, במקרה הטוב אולי עוד 200 מתגייסים בשנה, שזה כמובן קשקוש ושטויות. ולכן הציבור לדעתי העניש את לפיד, כי הוא הרגיש שזה הרבה דיבורים על כלום. ואני הוא מציע לקחת את דוגמת לפיד ולהכיל אותה גם בכיוון ההפוך. שלא יצא מצב בטעות שהרצון של הציבור החרדי להחזיר לעצמו את מה שהיה בשנות הרזון, או שנות הרעב, כמו שזה הוגדר בעיתון משפחה, נדמה לי, להחזיר את זה, לא ייצור תחושה כזו, או תנועת מטוטלת כזו, שתשליך את החרדים לאופוזיציה, אבל הפעם לא לשנה וחצי, אלא הפעם להרבה שנים.
אחרי שהחילונים יתחילו ליהנות מהקצבאות הילדים, כי גם להם יש ילדים, ואחרי שהחילונים יקבלו טיפולי שיניים חינם, ואחרי שהחילונים יקבלו מע"מ אפס על מוצרי יסוד...
אבל למה ללכת רחוק? החילונים קיבלו טיפולי שיניים חינם בקדנציה של 2009, וקיבלו עוד נקודות זיכוי, וקיבלו קצבאות ילדים, ואתה זוכר מה קרה אחר כך? זרקו בלי למצמץ את החרדים לאופוזיציה, והם נתנו 19 מנדטים ליאיר לפיד. עכשיו, יאיר לפיד, בואו אני אגיד לך את זה באופן הכי בוטה שאפשר. אני אישית לא חושב שבדור הבא יהיה ראש הממשלה מהשמאל. לא נראה לי, אין קונים למדיניות שלהם בציבור הכללי. ועם זאת, אני לא חושב שהציבור הישראלי ייתן לימין להיות דור שלם בקואליציה. ולכן, המסקנה מתחייבת מזה, זה שראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, או הבא יבוא מהמרכז. וכרגע אני רואה שמועמד אחד, קוראים לו יאיר לפיד. ולכן אני חושב שאם אני הייתי חבר כנסת חרדי, הייתי עושה כל מה שאני יכול כדי להילחם בהתגשמות כל הסיוטים, שזה ראש הממשלה ממשפחת לפיד במשרד ראש הממשלה.
מפתיע מאוד מאוד מה שאתה אומר, כי כרגע כשאנחנו רואים את המפה, לפיד מאוד רחוק מכיסא ראש הממשלה.
לא, אני לא מדבר, תשמע, הנבואה, אתה יודע למי נתנה.
כן, לא, הוא גם לא עושה צעדים שמקרבים אותו לשם, אלא בדיוק ההפך. אין טעות שהוא לא עושה.
אני לא מסכים לזה, תחשוב רק בחודש האחרון מי נתפס יותר כיור האופוזיציה, לפיד או יצחק הרצוג, למשל. אבל דבר, אתה יודע מה, אני אגיד את זה גם באופן יותר מרחיק לכת. הציבור החרדי בסופו של דבר, או הציבור החרדי הולך ומתרחק מדעת הרוב בציבור הכללי בנושאים של דת ומדינה. הרי על מה אנחנו מתווכחים תמיד? התווכחנו על נושא השטחים, אחר כך עברנו להתווכח מחאה חברתית גם על כלכלה. אבל יש הנושא של דת ומדינה, תחבורה בשבת, מרכזי קניות, גידור, נישואים, כל הנושאים האלה הם דבר שבמחאה הבאה יכול להיות הנושא המרכזי. הרוב המוחלט של הציבור הישראלי נמצא בעמדות הרבה יותר ליברליות מאשר הליכוד אפילו.
אוקיי.
די אם תסתכל, רק במשפט, די אם תסתכל שהבית היהודי קיבל איבד שלושה מנדטים על העמדות שלו בנושא נישואים חד מיניים. זאת אומרת, תראה כמה אפילו הציבור הימני נמצא שם. ואני חושב שהחרדים צריכים להיזהר מאוד לא ליצור תגובת נגד בהתנהלות שלהם שתוביל אותם.
אמנם אני לא המרואיין עמית ותפקידי לשאול שאלות, אבל אחרי המונולוג הזה שלך, אני אגיד לך מה אני מרגיש. אני מרגיש שאותם חברי כנסת חרדים שמנסים לבנות הליך הסברתי מול התקשורת, בעצם צודקים כשאומרים, לא משנה מה נעשה, תמיד יגידו עלינו סחטנים, אוכלי הקופה הציבורית, בטלנים... וזה פשוט לא יאומן, אני מאזין לך מהצד, וזה אחד לאחד, כי הרי...
לא שמעת, תשמע, א', לא שמעת אותי.
לא, לא, ברור, ברור, עמית.
אני חושב שבחודשיים האחרונים, בוא נגיד, בחודשיים האחרונים יצאתי מספיק נגד התקשורת הישראלית,
עמית, זה לא אתה, אתה משקף שיח שהוא שיח בריא, שמתנהל בתקשורת, ואתה עוד מתון כשאתה מציג את הדברים בשני הצדדים, וזה בסדר.
לא, אבל בוא אני אתן לך דוגמה
אבל יש כאן כללי משחק. כללי המשחק הם...
כללי המשחק בישראל הם כללים מעוותים. התקשורת בישראל...
הם מעוותים רק לצד אחד. הם מעוותים רק כשהחרדים מקבלים משהו.
לא, הם מעוותים נגד, אני אגיד לך, נגד שלושה ציבורים. נגד חרדים, נגד מתנחלים ונגד ערבים. עכשיו בוא ניקח דוגמה שאני חושב שמאזיניך פחות מעורבים ברגשית, רק כדי שתראה שאני אומר כאן לא איזה הסתה פרועה. המתנחלים הרבה מאוד שנים השתמשו בחטיבה להתיישבות. דבר בשקט, 20 מיליון בשנה, 30 מיליון בשנה. הגיע ניסן סלומיאנסקי להיות יושב ראש ועדת הכספים.
והפך את החטיבה להתיישבות לסוג של משרד האוצר תת-קרקעי.
עם 600 מיליון, עם 700 מיליון, עם אורי אריאל כשר שיקון. אין בקרה על הצינור, הכל טוב, החגיגה בעיצומה. ומה קרה? הגיע סתיו שפיר. והגיע דינה זילבר בעיות המשפטי, והחטיבה להתיישבות עומדת להיסגר. להיסגר, לא פחות.
אבל אז, עמית, בוא נזכר שנינו, כשאנחנו זוכרים את סתיו שפיר ואת האמירות שלה, ואת כל ההתבטאויות סביב הנושא הזה, התקשורת לא ראית קריקטורות בעיתון הארץ.
לא ראית
קריקטורות? לא ראית פוסטים ושחזים.
לא ראית החטיבה להתיישבות? לדעתי, לא, לא, לא. כל אדם כנראה קרוב אצל עצמו, אני לא מושקע רגישית, לא בחטיבה להתיישבות ולא בחינוך החרדי, ואני יכול להגיד לך שאין נושא שעיתון הארץ למשל, או אגפים מסוימים לתקשורת הישראלית, אלא נניח אצלנו, אמנון אברמוביץ' באולפן שישי, נחום ברנע בידיעות אחרונות, כל שבוע כתבו על זה. ואני מציע לציבור החרדי, רק שנייה במשפט, יש גלגל חוזר בעולם. ציבור, פעם קדנציה אחת החרדים על הסוס, הכיפות השחורות, קדנציה אחת הכיפות הסרוגות, והלקח שתמיד אנחנו לומדים, זה שבסופו של דבר, מי שלוקח במרכאות יותר מדי, למציאות יש דרך לתקן את זה. ומשה גפני, יור ועדת כספים, צריך ללמוד מהלקח של ניסן סלומיאנסקי, יור ועדת כספים.
אבל לעולם לא נצליח בזירה הזו, עמית, כי בערוץ 2 ובערוץ 1 ו-10 וגלי צהל ורשת ב' וידיעות ומעריב וויינט ואנרג'י וכל הרשימה הזו, אין חרדי אחד לרפואה.
על זה אני מסכים מאוד.
ולכן לעולם הציבור ישמע צד אחד, ישמע אותו בצורה רעותה.
אבל הגיע הזמן, אז אני אומר לך מה שאני אומר לחבריי מהמגזר הדתי-לאומי, ואחרי 20 שנה זה מתחיל לעשות פרי. הטובים לתקשורת.
טוב, בוא נשאיר את השיחה הזו כאן, כי כשנרד לפרטים ולעובדות, בתקשורת לא כל כך רוצים להושיט יד.
זה נכון לכל מגזר, זה נכון גם לציבור הדתי-לאומי, אגב, זה נכון גם לציבור הדרוזי, ויהיו נשים שיגידו לך שזה נכון גם לגבי נשים.
אם הציבור הדרוזי היה חוטף רבע, שמינית, ממה שהחרדים חוטפים בתקשורת, הייתי מזדהה עם אותה מצוקה, אבל הציבור הדרוזי...
את הטקסטים האלה שמעתי בשנות ה-80 באופרה, לא שהמצב של המתנחלים השתפר דרמטית בתקשורת, אבל בכל זאת חל שיפור מסוים.
שיפור קיצוני.
לא, אבל למה זה קרה? זה קרה כי באיזשהו שלב המתנחלים הפסיקו ללכת רק לסיירת מטכ"ל ולסיירת גולני, והתחילו להתגייס גם לגלי צה"ל, ואני חושב, היום נדמה לי יש כתב חרדי אחד ראשון בגלי צה"ל, כתב כנסת, וכשיהיו 10, ואז יהיו 8 בערוץ 2, ו5 בוואלה, ו2 בידיעות אחרונות, המצב ישתפר גם במגזר החרדי, אם כי אני אומר שוב, אני הראשון להסכים איתך, ולהגיד זה באופן יותר בוטה ממך, שהתקשורת הישראלית יש לה עוד מרחק עצום לעשות ביחס שלה לשורה של קבוצות מיעוט, החרדים והמתנחלים הם רק שתיים מהם.
עמית סגל, בכל מקרה היה מרתק, תודה לך על השיחה הזו.
תודה, ערב טוב.
תודה, ערב טוב. יש תגובות, הרב יהושע פולק, שלום לך.
שלום לך.
מה שמעת שכל כך הקפיץ אותך?
הקפיץ אותי שבאמת כתב בכיר עמית סגל, מאוד מכבד אותו, אבל אני רוצה לעשות איתך איזה ספורט מסוים, שהוא יגיד מה זה חוק נהרי. אם הוא מסביר מה זה חוק נהרי, הוא לא היה מדבר ככה. אני לא מדבר עכשיו על חוק נהרי כנהרי. מה קרה? בשנות ה-80 ו-90, אני אוהב לדבר על שמות ה-80 ו-90, היה במדינת ישראל חוק בסוד הממשלה שלא נותנים יותר כספים ייחודיים, ומשווים את כל הילדים של מעין החינוך התורני, חינוך עצמאי, כמו כל ילד במגזר. וככה נקבע. בפסיקים שכתבו אז את החוק, ואני תסביר לך, הייתי במורב בזה, היה כתוב לכל תקציבי המדינה. בא מישהו והחליט, הרי רשויות המקומיות שמחזיקות בתי ספר ממלכתיים, אוקטינטיים, זה לא נקרא תקציבי מדינה. אנחנו טענו שזה נקרא תקציבי מדינה, הרי הבית ספר עצמו, המורים מקבלים כסף במשרד החינוך, ואת כל השלוטים נותן הרשות המקומית, זה חלק, כך נבלטה מדינת ישראל, חוק הממלכתי, שאת המורים מקבלים כסף ישות במשרד החינוך, והשלוטים, ניקיון, מזכירות, שכירות.
הרב פולק, אתה מרשה לי לומר לך משהו? אתה קצת נאיבי. אתה קצת
נאיבי. לא, אני אצל לך, עמית סגל, אני לא...
לא, זה לא עמית סגל האיש, עמית סגל כרגע משקף את הרוח שיש בתקשורת, ולא משנה העובדות, לא רלוונטיות, מה שאתה מספר לנו כאן על מספרים ועובדות.
אני רוצה להסכים איתך, אני מסכים איתך, אני יודע, זאת שנאה שעוברת בתחום, אבל היה מתאים לכתב בכיר, זה מה שמוקמם אותי, כתב שמבין, כתב שמייצג יפה את העמדה שהישראליות הגדולה, שיסביר את הנושא הזה, הוא לפחות אומר, תשמע, חוק נהרי זה בדיוק חוק שוויוני לכל ילד. זה לא חטיפה, זה לא לוקחים מאף אחד משהו אחר, פשוט נותנים לילד. ומשום מה, הוא אפילו מסביר את זה, חוק נהרי כשיוודא, אני יודע מה. למה אני מסביר? הנושא נובע מבורות מוחלטת. כמו שאתה שאלת אותו.
כן, כלומר, אין גם דרך להסביר, אין כלים, אין אמצעים להסביר. ופשוט צריך לחכות שהגל הזה יחלוף ויעבור, זה קורה כל שנה, כל שנתיים, גל סביב הסיפור הזה של חרדים, ככה זה, זהו, אין הרבה מה לעשות.
ודווקא הציגו את זה, דווקא יהדות התורה, הציגה יפה את כל הדרישות, ואמרו שאנחנו רוצים להגיע לאותו מצב שהיה מקודם, בלי חטיפות, בלי מחטפים, מה שהיה לפני הממשלת לפיד, הוא באמת לא היה יותר הישג, יש דברים... יוצאי דופן, זאת המיליארד 300 לחיילים, לחיילים בצורה חובה שיזות רחת מהר זה, או השינויים שהיו בחוק הדיוש שלא היה. סך הכל, אבל תראה, אני מדבר עם כתבים, אני הייתי שואל אותו, בנוחות כולם, תגיד לי מה זה חוק נהרי. ואז היית שומע,
אוקיי, הרב פולק, אנחנו הבנו את הנקודה הזו, בעצם לשאול כל אחד מה הוא יודע על מה שהוא מדבר, ואנחנו מכירים את השיטה, ונקווה שבאמת הגל הנוכחי נגד הציבור החרדי יחלוף מהר. תודה רבה לך הרב יהושע פולק על הדברים הללו. אנחנו נצא לממש דקות קצרות של פרסומת, אחר כך יהיה כאן חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית אבי מימרן.
מן שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
סגן שר הבריאות, אוטוטו. קודם כל, אגב, לפיד מתייחס לעובדה שאתה סגן שר הבריאות, ואומר, אדם שהוא לא מוכן להיות שר כי הוא נגד הציונות, הוא שהולך להיות אחראי על הנושא הבריאות של מדינת ישראל. איך, מה התגובה שלך לאמירה הזו?
קודם כל זה פשוט מאוד. היה פעם השר במדינה, הרב יצחק מאיר לוין, בג"ץ אישר לי, אז קודם כל זה היה כבר פעם. בג"ץ אישר לי סגן שר בפעם הקודמת, וגימל, אז אני חשבתי שמר לפיד לא למד ליבה, הוא לא מבין בכלכלה, וגם בפוליטיקה כנראה לא מבין, כי הוא לא יודע אפילו את הסיבות למה לא רצו לקחת שרים. אז ולכן זה לא רלוונטי. וזהו, הוא רוצה ללכת לבג"ץ, שילך לבג"ץ.
אוקיי. אגב, אנחנו יודעים שהסיבה שבאגודת ישראל לא לוקחים שרים, זה כדי לא להיות חלק מהמדיניות שעוסקת בנושא חוץ וביטחון, אלא רק לעסוק בענייני רווחה.
ולכן סיבות, אני לא חושב שזה הבמה כרגע לפרט אותם, להיכנס לזה. בוא נשאיר את זה, שילך לבג"ץ. נקודה.
אוקיי.
הוא רוצה כנראה שאני אביא עוד כמה אלפי שקלים בחודש, מה הוא רוצה?
אני רוצה לשאול אותך, הרב ליצמן, אנחנו עדים לגל של התייחסות בתקשורת, אפילו גזענית, אפילו אנטישמית, הייתי אומר, להסכם עם יהדות התורה, ומתעלמים מהעובדות, כי יש שם גם הרבה מאוד נושאים חברתיים, מלבד הנושאים שקשורים לציבור החרדי.
אני רוצה להראות לך, ואני שמעתי את הרעיון שלך קודם עם עמית סגל, ואני רוצה להרחיב טיפה, וממש דיברת נכון, ואני רוצה להרחיב. א', בהסכם קוציוני שלנו, חלק גדול מהכסף זה קצפות ילדים. ואז זה לא אומרים. הוא היה נגד קצפות ילדים, כי רחמן על אצלן, לחרדים יש ילדים. אבל בגלל זה הוא נשא עוד כמה מיליון ילדים. זה לא אכפת לו. זה בא מרישות זה. עכשיו, שיניים יש גם לכולם, אבל מה לעשות? לצערו, גם לחרדים יש ילדים, יש שיניים. אז במקום שיבוא ויגיד, ייתן דין וחשבון על הכסף שהוא לקח, מה שאנחנו מתברר כרגע, כי כל הכסוסים זה 3.5 מיליארד לדבריו, וגם המעם שהוא הטיל, שזה כמה מיליארדי שקלים, מה הוא שם הכסף? למי הוא נתן? למי הוא שיפר את המצב? ונניח שגם לדבריו הוא נתן לנצורי שואה. אז זה גם עשירית מהכסף שהוא קיבל. מה הוא שם כל הכסף? הרי מעמד הביניים הוא בשפל המצב. לא מדבר על עניים. אז רק לעשירים? אז מה שמותר לו ל3 מיליארד שקל לבזבז, שכל המדינה היה נגד זה, כל המשרד האוצר היה נגד זה, שאני מדבר על מעמד אפס בדירות, אף אחד לא בדי, זה לא סחטנות. שזה רק לקבוצה שלו. אם מטיבים לכל ילדי ישראל ומציעים אותם היוני, אז אנחנו סחטנים. אז אני גאה להיות בחלק מהסחטנים.
צריך לומר, הרב ליצמן, שאתה התעקשת להכניס להסכמים הקואליציוניים הרבה מאוד נושאים חברתיים, כדי לעזור באמת לציבור, אבל כרגע הם גם משמשים אותנו בסוגיית ההסברה, כי אנחנו
וגם,
יכולים
אגב, זה גם מה יגידו על המעם אפס של שס? מה זה סחטנים או שומע שמה? כי הילדים והנכדים שלי, ילדים שכולם אוכלים גם קוטאץ' וגם לבן. הרי אנחנו במצב נורמלי כאן. בא בן אדם, הוא בא בבחירות, הציבור נמאס ממנו, הוא ירד במנדטים. לא אוהבים אותו, זרקו אותו. ופתאום הוא בא לטיף לי מוסר שאני סחטן אותו. שיבוא יוסף לו, שיסה לעצמו דין וחשבון, על מה הגיע לו את זה. גם אבא שלו נמחק מ-15 מנדטים, מי שזוכר. נמחק במפה הפוליטית.
אני רוצה לשאול אותך, הרב ליצמן, אנחנו, אם לא נתייחס רגע למה שאומרים בתקשורת, ואנחנו נדבר עכשיו בינינו לבין עצמנו. באמת יש כאן הישגים שהם יוצאים מגדרם, נאמר את זה, אתה יכול להצביע על משהו שלא היה ב-2009 ועכשיו יש?
לא. יש כאן תיקוני עיוות, כלליים, דברים שזה נגיע לכולם, שעוד מעט אני אסביר. ויש דברים, הבסיס היה שאנחנו חוזרים, מה שהיה 2012. ותאמין לי שבמסע המתן, בגלל זה, זה לקח הרבה זמן, בודדו אותנו בדיוק שזה יהיה לפי 2012. על כל סי וסי, על כל תג ותג, זה היה הנושא בוויכוח. ולכן זה היה הכלל, זה היה היסוד, וחזרנו באמת והגענו. אני אגב חייב להעיר, לא שמעת מחברי כנסת מיהדות התורה שאנחנו יצאנו בצהלה ונצחנו, שום דבר לא, על אף שכמה שבועות ניהלנו מסע מתן וידענו גם מה שאנחנו הולכים לקבל, ולא שמעת ולו פיפס אחד שאנחנו אומרים מילה אחת מה השגנו. אז אני לא חי,
אתה מותח ביקורת על,
אני לא הייתי כותב ככה ולא רציתי את זה, עד כדי כך שעד הרגע זה אפילו לא פסמנו כל זה, רק בהדלפות.
מי ששם לב, הרב ליצמן,
למה השרת הבריאות לא עשתה סיעוד להציל את כל הקשישים במדינה? למה שרת הבריאות לא הצילה את השיניים? למה היא לא עשתה ממרכת הבריאות חוץ מוועדת גרמן, שלא רוצה להגיד איזה כישרון זה? אז במקום זה שהיא תיתן דין בחשבון, אני בא לתקן את זה, ויש עוד בקורת עליי שאני רק סגן שר.
כן. הרב ליצמן, רוצה לשאול
אותך. אני בסגן שר בארבע שנים עשיתי פי 100 מה שהיא עשתה שנתיים כשרה.
אם אנחנו עוקבים אחרי היומונים הרשמיים בציבור החרדי, אז באמת ראינו דיווח על ההסכם בצורה עובדתית, נחתם הסכם, סוכמו התנאים וכולי, אבל יש כלי תקשורת חרדים אחרים שעשו באמת מהעניין הזה רעש גדול, תמו ימי הרעב בכותרת גדולה ואמירות כאלה, ואנחנו רואים את התקשורת החילונית משתמשת בביטויים האלה. זה גורם נזק?
בהחלט גורם נזק. אני לא חושב שתמו ימי רעב עם כל מה שהשגנו. אתה חושב ש-2012 לא היה רב? מה היה אז? לא היה המון עשרות אלפי, מאות אלפי ילדים מתחת לקו העוני? גם היה. החזרנו את עצמנו קצת אחורה. אז מה? אז הישיבות קצת חזרו על עצמם. מה, המנהל הישיבות לא נוסעים כל שבוע לחוץ לארץ לסוף כסף, להשלים מה שמגיע, שיהיה להם פת לחם לחול ולבן? אז למה רק את כל הקטע הזה, כשקיבלנו קצת כסף, אני אומר לך אפילו לא, עד כדי כך שאני אומר לך שרוב רובו של הכסף לא בשבילנו בכלל. זה עוד נקודה אחת. יש דברים שבגלל בשנתיים אלו, יצא מפרופורציה העיוות לעשות למוסדות שלנו מה שרוצים. ואני אמרתי כבר כמה פעמים, ואני אתן את זה עוד פעם כדוגמה קטנה. יש מוסדות שלמשל לא נתנו את הכספים הסוציאליים, מה שצריך לתת לעובדים שלהם. היה ביקורת ומצאו את זה, ודורשים מהם להחזיר את הכסף הזה לעובדים בצדק. ובא משרד החינוך או מישהו שבא ואומר, אני מקב לך את התקציבים, עד שלא תשלים את הקטע הזה. עד כאן אני תומך גם. כי אני חושב שמגיע לעובדים את התנאים הסוציאליים. אבל למה שאם התנאים הסוציאליים תורטית מגיע רק ל-200,000 שקל, צריך לעכב את המוסד הזה שנה שלמת תקציבים, שזה לפעמים מגיע 2-3 מיליון שקל.
אתה מדבר על בירוקרטיה.
זה מעבר לבירוקרטיה, יש כמה רשות.
זה מזכיר לי, אתה זוכר את השיחה שערכנו, הפאנל שערכנו בכינר לפני הבחירות עם ראשי המוסדות, וכשאני רואה היום את ההסכם הקואליציוני של יהדות התורה, זה נראה כאילו עניתם תשובות אחד לאחד לכל ראשי המוסדות בכל תחום, חוק נהרי, הישיבות הקטנות, הישיבות הגדולות, סוגיית לימודי הליבה.
חוק נהרי זה שס, זה בהסכם של שס, אני בטוח שהם יביאו את זה.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, על חבר הכנסת הרב יעקב אשר. לא מוצאים בהסכם הזה שום סעיף שיכול להחזיר אותו לעשייה?
אני קיים כל נושא של ג'ובים ותפקידים, זה לא עניין של תקשורת, נשב בסייה ונדון על זה ונדבר על זה. אני לא חושב שיש תפקיד ל-X או Y. אתה יודע להגיד לי איזה ג'ובים זה יש לרב אייכלב, איזה ג'ובים יש במקרה של ליצמן יודעים, אבל יש לרב מוזס או לאחרים. רבותיי, הסיעה תשב, היא תחליט על כל הדברים, הכל כפי שעד היום הסכמנו, אני בטוח שנסכים.
מה קורה עם שעס? אתה מנסה לסייע לשעס, הרב ליצמן, אתה מנסה לסייע לשעס?
אני בהחלט מנסה לשעס. אני אגלה לך שגם בשיחת השיחות עם ראש הממשלה דיברתי איתו על שעס.
ואיפה זה עומד, כמו שאתה רואה את זה?
יש כאן ויכוח שקשה לי על נושאים פרסונליים, על נושאים התפקידים שדיברנו בהתחלה, שלא ניכנס לזה ביחד, אז קשה לי להיכנס לזה, אבל אני לא רואה בזה שום אסון שפעם אחת היום משרד הדתות בבית היהודי, ופעם יהיה בשעס, לא רואה בזה שום אסון.
אם שעס יהיו באופוזיציה, אתם נשארים בקואליציה, נכון?
נכנסנו, חתמנו, זה עבור, תראה, אם שעס נשאר באופוזיציה, אז אין ממשלה.
אחד הדברים המעניינים בחודש האחרון זה היחסים שלך ושל הרב פרוש, אהבת אחים שמשפשפים את העיניים כשרואים את זה.
יש לך דלקת מזה?
לא דלקת, אבל בהחלט.
אולי זה סל דלקת למישהו אחר, כן?
בשביל זה אנחנו מחכים לסגן שר הבריאות שיעשה לנו גם בסוגיית העיניים איזשהו...
גם זה הוא יטפל.
מה קרה שם אגב?
זה, בצעי זה לא ברעיון לפני גשת ההסכם קולציוני. ישבנו, עבדנו ביחד בבחירות, עבדנו ביחד בהסכם קולציוני.
אז הכל נגמר ונשכח, עובדים ביחד.
צריך לתקן, נראה.
חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בעוד זווית לסוגיה הזו שקשורה להסכם עם יהדות התורה והתגובות בתקשורת. שניים איתנו לקו, הרב יוסף שווינגר, שלום לך.
ערב טוב.
שלום גם לקובי אריאלי, ערב טוב קובי.
ערב טוב אבי, ערב טוב יוסף.
אני אפתח איתך קובי. כשאנחנו קוראים את כל הטקסטים הידועים ושכבר תחנו אותם כל כך הרבה שנים, שוד הקופה הציבורית, פרזיטים, אוכלי חינם, שודדי הקופה הציבורית וכולי, אנחנו רגילים למושגים הללו, אבל הפעם נדמה שזה פשוט סתם, בחוסר צדק. אנחנו לא רואים בהסכם הזה משהו שמצדיק את זה. יש בכלל טעם לצאת ולהסביר למישהו?
טוב, עכשיו המנהג הוא שמסתררת שתיקה, כי כל אחד נותן את הכבוד...
לא, אני שואל אותך, קובי. דבר.
אני קודם כל רוצה להרגיע, ואני חושב שהרב שווינגר יסכים איתי. הפעם הביקורת ממש ממש מינורית, ובכל מקרה לא מדממת ולא מקוממת כמו בשנים עברו, ועובר משהו טוב מאוד על החברה הישראלית כמובן, אבל גם על התקשורת. אני חושב שיש לך כמה סיבות. קודם כל, היא מוקה ומרוטה ושחוטה, ואין לה כוח בכלל מאבקים, היא אחרי מה שהיא עברה בבחירות האלה, במיוחד קבוצת דיות אחרונות. ושתיים, איכשהו במשך השנים נציגי החרדים, במשך השנתיים האחרונות, השכילו להעביר את מסר הנרדפות והכיפוח בצורה די טובה אחרי מה שלפיד ויש עתיד עשו להם, ועכשיו יש איזושהי תחושה של תיקון עוול. ככה אני רואה את הדברים. אני אומר לכם בכנות, אני עובר על כל העיתונים, תחנות טלוויזיה, אתרי אינטרנט, פייסבוק מבוקר עד ערב, אני לא רואה אפילו לא 50% ממה שראינו בפעמים הקודמות.
מעניין, הרב שווינגר, אתה בתוככי המגזר רואה דברים אחרת?
יש קצת צדק בדברים של קובי. אנחנו, קצת מזכיר לי את המתנחלים, שכל מילה או משפט שלי אנחנו נוהגים להיפגע, ולהיפגע בגדול. יש, לפי דעתי יש דברים שלא נצליח לשכנע לעולם. הרי למשל, הטיפול בשיניים שזה לכל ילדי ישראל, בקצבאות זה לכל ילדי ישראל, ובאפשר לחשוב על מה הדתיים כל כך שמחים, על מה המגזר החרדי כל כך שמח. ביטלו לו את הגזרות שלפני שנתיים, החזירו אותו למצב שלפני שנתיים, וכולם נלחצים, רבותיי, יש מין איזה חסד שעשה איתנו קודש בוחו לפעמים, בוא נסתכל קצת בריאה דתית, שלא נותן לנו יותר מדי להתארות, אני לא רוצה להגיד בהמון העם ובחברה הישראלית, ומזכיר לנו תמיד את היותנו חרדים ובני תורה, וידוע סינתם של המאה רצות לתלמידי חכמים, להסתכל בחזל, חזל כבר ראו את הכל עוד לפני מאות ואלפי שנים, לכן לא תמיד זה יעזור. הרי אתם רואים לפעמים שצועקים את כל העובדות, והעובדות זעקות לשמיים, זה לא עוזר. אתם לא מרגישים לפעמים שזה יד השם, קובי?
כן, אני שומע מה שאתה אומר, אבל יוסי, אני רוצה להגיד לך דווקא כמי שעומד בחזית וכיש ציבור, שאם כבר אם נתכנסנו לדבר, אז כן צריך להצביע על איזושהי ליקוד שלנו שנים ארוכות. הנציגות החרדית אף פעם לא הצליחה באמת להגיע ללב הקהל עם ההסבר הפשוט. אני רואה את זה בהרצאות שלי. בכל הרצאה שנוגעת לחרדים, אני פותח בשאלה, כמה משפחה חרדית מקבלת מהמדינה? משפחה של אברך ברכסים. ואז זה הדברות מונפות, והסכומים נעים בין 8,000 שקל ל-20,000. ואז אני מתחיל אותי גרפים ומתחיל להסביר להם, ואני רואה בזה איזושהי שליחות להעביר את מרכז הכובד מהשאלה כמה כסף המדינה נתנה לחרדים, אל עבר השאלה כמה כסף אתה המשפחתי החרדי הבודד מקבל מהמדינה, שאנחנו יודעים כאמת, זה במקסימום בחיים.
אבל לא עכשיו אתה מתחיל לרדת לעובדות ולפרטים ולמספרים.
לא, אבל למה לא עשינו את זה? לא עושים את זה אף פעם. אני אשלח לנתון נוסף.
חבר הכנסת גפני, תראה, אני אפילו משבח אותו, והרב ליצמן, ובמקביל גם אריה דרי, ותמיד היו מתייחסים לנושא הזה. יש לפעמים מה שאתה לא תצעק, מה שלא תטען, פשוט האוזניים נאטמות. אם הם היו גויים, היה לי יותר קל להגיד לך את זה, פשוט אני מרגיש שזה אנטישמיות. אין לזה שום הסבר אחר, זה לא יעזור הטיעונים, ותצא מהנחה מר אריאלי, שאני מכיר גם אי אלו חילונים כאלה ואחרים, חלקם נפטרו בעוונותיי הרבים, ותמיד אתה הגעת לאיזה מסלול מסוים, או לאיזה קטע מסוים שאתה לא יכול לעבור אותו. אני חושב שמדובר קצת על שנאת השונה, החרד, הדתי, קינה, לא יודע איך לקרוא לזה. אם אתה חושב שתמיד טוענים הסברה, 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 יכול להיות שאולי בקטע ספציפי האחרון, אולי החרדים מדי חגגו, אבל אני לא יודע עד עכשיו על מה יש לחגוג.
יכול להיות, אני רוצה להעיד הערה אחת, גם לך יוסי וגם לך אבי. למשל, אחד הנשקים ההסברתיים הטובים ביותר זה העובדה הפשוטה, שליצמן הולך להיות שר הבריאות הטוב ביותר שהיה כאן, אי פעם הוא כבר הוכיח את עצמו. מוישה גפני ליו"ר ועדת הכספים, הטוב ביותר שהיה כאן, כולם מודים בזה, כל מי שביקר אי פעם בכנסת.
למה לא הזכרת את שר הכלכלה המיועד?
שלא לדבר על שר הכלכלה שהיה בזמנו שר הפנים הטוב יותר שמדינת ישראל הייתה יכולה לאחל לעצמה, הכל בסדר. המסר הזה צריך לצאת, מפני שרגע אחרי שהאנשים האלה דאגו בהסכמים לקהל שלהם, 4 שנים הולכים לדאוג למדינה, לא לקהל שלהם. צריך להגיד את זה בכל רע. אני אעיר הערה. למי חשוב בדיוק הנושא של סגנות השר של הרב ליצמן? האם לא הגיע הזמן לבטל את העניין הזה, שתדמיתית הוא איום ונורא?
אוקיי, השאלה על השולחן, קובי, השאלה מונחת על השולחן. הרב שווינגר, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו חותמים את השעה הזו, זה דיון שכנראה יכול עוד להמשיך הרבה זמן, אבל נסתפק בזה. תודה לשניכם, תודה לסטי פלד העורכת, לרועי קנטן על הביצוע הטכני. שווים אחרי חדשות 8.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, רועי קנטן הטכנאי. ציר איילון נפתח לתנועה לשני הכיוונים. המשטרה החלה לפנות בכוח את המפגינים בהפגנת האתיופים, שמוחים כמובן על אלימות משטרתית נגדם, פגיעה במעמדם, חוסר שוויון לזכויות ועוד הרבה מאוד דברים שהם מוחים עליהם. עימותים עם המשטרה, 6 בני אדם נעצרו לפחות עד עכשיו, והעימותים הללו ממשיכים במקומות שונים במרכז הארץ, הפגנות של העדה האתיופית. אנחנו נהיה כאמור בהמשך עם דיווחים משם. אנחנו גם בין היתר מנסים לברר, יש לנו איזושהי תגובה משפטית על דברים שנאמרו כאן קודם לכן, עורך דין חרדי שמתכוון לתבוע דיבה, חלק מהעיתונאים שמתבטאים בסוגיית ההסכם של יהדות התורה, כמובן עם הסתה או דברים שגובלים בגזענות, ואנחנו נברר את הפרטים הללו, ממש התנהלות שמתרחשת בדקות הללו. עכשיו למדרשה או לקט, כפי שמגדירים את באר מרים. נפתח עם כתבת גלי צהל, ענייני משטרה, דס שטייף, שלום וערב טוב לך.
ערב מצוין.
המשטרה היום פושטת על המקום, עוצרת את אהרון רמתי עצמו, מעכבת כמה מן הבנות לחקירה, אבל לא בשל איזשהו סיפור משמעותי, אלא בעיקר עניינים, נקרא לזה חברת הגז שטוענת שהמקום מסוכן, המבנה שמיועד להריסה, אבל לא מעבר לכך.
בשלב הזה באמת לא מעבר לכך, אבל אתה יודע, בסוג כזה של חקירות, מאוד קשה להגיע לגרעין, לגרעין שבעצם כולם מדברים עליו. כי מטבע הדברים, גם אנשים, והגיעו קרוב לעשר נשים שהעידו על מה שקורה שם, כשזה נגע למשהו אישי שקשור בהן, הן לא דיברו. אל תשכח שמדובר בנשים דתיות, חרדיות.
כן, אנחנו גם תחנה חרדית, אז כך אנחנו נדלג על הפרטים הללו. בעצם מה שאת אומרת, שיש למשטרה חומר ראיות, משמעותי הרבה מעבר לעניינים המיניסטריאליים שקשורים לתפקיד של אהרון רמתי, לבירוקרטיה, לאישורים שיש למבנה, לתקציבים שיש לסמינר וכו'.
לא. מה שאני אומרת, שלמשטרה אין עדיין את הראיות שהם ביקשו להוכיח, שאכן במקום מנוהלת קאט. ואת זה מקווים לעשות עכשיו עם זה שהוצא צו הריסה למקום, המקום הזה כבר לא יופעל ויפעל, ואולי זה השלב שהבנות תחזורנה הביתה ותוכלנה להתחיל לדבר. הוא אמר שבעיקר סביב העניין הזה ועל זה בונה המשטרה, יש להם ממש קצוות של חוטים, אבל לא משהו שאפשר להביא אותו כראיה לבית משפט.
אוקיי, אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. אז דס שטייף, גלי צהל, תודה רבה.
תודה לך.
פונים אל מני גרה, שלום מני.
שלום וברכה. אגב, הזכרת את הפקקים במרכז, עדכון ממש בדקה האחרונה, נתיבי איילון נפתחו לתנועה אחרי כמעט 3 שעות, וכל אזור מרכז הארץ פקוק לתנועה בצורה מחרידה פשוט. וזה בעקבות הפגנת האתיופים. אבל הסיפור הזה באמת של רמתי, היום הפשיטה המשטרתית, ומכל הכיוונים למעשה מנסים לסגור על פעילות המדרשה הזאת, רמתי מאוד מאוד מתוחכם הבחור הזה, אין ספק בכל ההתנהלות שלו בשנים האחרונות, הצליח לחמוק פעם אחר פעם מביקורות ומניסיונות לבדוק אותו מכאן ומשם. היום עושים זאת למעשה במספר מישורים, גם של משרד הבריאות, גם של משרד הרווחה, וגם מבחינה משטרתית כמובן פלילית. מה שמעניין זה שאותן נערות שנעצרו הבוקר, עוקבו למעשה, כבר שוחררו לפני שעה קלה, שוחררו אמנם בהגבלות, אך ורק רמתי נשאר במעצר, והסוגיה המעניינת היא, קודם כל, האם מחר המשטרה תביא אותו לבית המשפט, לדיון בערכת מעצרו, האם היא תצליח להציג עד מחר איזשהן ראיות ממשיות שיכולות להביא לכך שהוא יכול לשבש הליכים, או שיש בו סכנה של ממש, רק אם יש את שני התנאים האלה, יוכלו להביא אותו לבית המשפט ולבקש להאריך את מעצרו, ומכאן ואילך המשטרה תצטרך לגבש חבילת ראיות בכדי להגיש נגדו כתב אישום, אחרת גם הפעם הזו, גם המאבק הנוכחי, הוא עתיד להסתיים בכישלון, כי רמתי גם אם יחסלו לו את המקום שם בשאול המלך, יכול לפתוח במקום אחר, ואם לא יצליחו להוכיח מבחינה ראייתית שהאדם הזה עושה
מעשים. אם לא קושרים את האיש באמת לפלילים, אין סיבה גם שהוא יסגור את המקום, כי הרי לסוגיה החרדית, לרבנים ולבית הדין, הוא כבר הוכיח שהוא לא נשמע. אז כרגע...
אז לכן אני הייתי נזהר, אין סיבה, כלומר מבחינתנו ודאי שיש סיבה.
ודאי, אני מדבר מבחינה חוקית, נטו, מבחינת החוק.
מבחינה חוקית, הנקודה הזו, בדיוק. מבחינתנו הרבנים גדולי הדור, פוסקי הדור כבר הביאו את עמדתם התורנית רוחנית בעניין הזה, ובוודאי שדין המקום להיסגר.
אוקיי, בוא תשאר איתנו לקו מני, אנחנו מצרפים את עורך דינו של רמתי, תנחש מי?
איתמר בן גביר, אני שומע הערב כבר לוקח את התיק על עצמו, וזה הופך את הסיפור ליותר מעניין.
מאוד מעניין. איתמר, מה שלומך?
ערב טוב, מה שלומכם?
נו, אחרי הפתיח הזה, אני בטוח שיש לך מה לחדש לנו משהו שעוד לא שמענו על רמתי, ומה הוא?
עכשיו, אני חייב להביא לכם סקופים, אתם אומרים.
זה מחובתך.
אני מוכרח לא...
זוויות מקוריות.
אני, לפני שקיבלתי את התיק, היו לי לבטים. היו לי לבטים, זה לא תיק שאני מתעסק בו בדרך כלל, מתיקים כאלה, בדרך כלל משכתי את ידי. אבל אני חייב לומר, אני דיברתי עם הבנות, דיברתי עם הורים, וגם דיברתי עם קציני המשטרה, ושאלתי אותם, הרי ראינו את הפרסומים שהיו בחודשים האחרונים, באמת דברים, חשדות כביכול קשים, דברים חמורים, ופתאום, על מה חוקרים היום את רמתי, אחרי שבמשך חודשים ארוכים מאוד, הפעילו בישיבה כל מיני, בסמינר, סליחה, הפעילו כל מיני חוקרים וחוקרים פרטיים, והפכו את העולם, ובסוף מה מוצאים נגד הרב רמתי? חיבור לגז בצורת קינה, רישום כזה או אחר שהוא לא בסדר. רבותיי, לא על דברים כאלה עוצרים אנשים. לא הדברים
כאלה. איתמר, בוא נהפוך עכשיו את השיחה שלנו לשיחה שהיא לא קשורה לחוק. אתה אומנם עורך דין, ואתה מייצג את רמתי בבית משפט, ובחינה חוקית, אני יודע מה אתה הולך לטעון, ונחכה למשטרה קודם כל שתקיד את דברה. הדיון הוא מאוד פשוט. אם תהיה עבירה פלילית, היא תוכח בבית המשפט, אז תהיה, ואם לא, אז לא תהיה.
וגם אז השאלה היא איזה עבירה? כי לא שמענו שהחיבור לא תגיד לגז, עוצרים
ברור.
אנשים.
אני רוצה לדבר איתך דווקא על העניין המוסרי. ובעניין המוסרי, הפרשייה הזו מתנהלת, אני ככה אומר בקצרה, ובסוף אני גם אשאל אותך שאלה. העניין מתנהל הרבה מאוד שנים. יש פה תופעה מדהימה ומעניינת של בנות שנמצאות במקום מסוים, שיש שם איש צוות אחד, שקוראים לו אהרון רמתי, והבת שלו גם היא מוסרת שם שיעורים, לא מעבר, אין אנשים מבחוץ. תופעה עוד מעניינת נוספת זה שהרבה מאוד מן הבנות מנתקות ומנותקות קשר עם הוריהן, עם אחיהן, עם אחיותיהן, עם קשר עם הסביבה. בנוסף לזה, יש במקום הרבה מאוד ביקורת, גם של רבנים וגם של אנשים אחרים, על הדרך שבה המקום מתנהל. עכשיו, אם באמת הכל קשר ונקי, מה הבעיה שאותן בנות יצרו קשר עם ההורים? אתה יודע, אתה יכול לשמוע על בת אחת שיש לה בעיות עם ההורים. שתי בנות, ארבע בנות, אבל לא מעל 20-30 בנות. עכשיו, הדברים הללו במשך השנים שהלכו והצטברו, ויש בית דין, דין תורה, שעסק בנושא הזה הרבה מאוד שנים, ושמע את אהרון רמתי, ואת העדויות וההוכחות שהוא הביא, ואמר לו, תעזוב את העיר. לא אמר לו רק לסגור את המקום, תעזוב את ירושלים. המסקנה שיש כאן אשן. השאלה היא, האם אתה מריח גם את האש?
תראה, אני חייב לומר שאתה בנית כאן בניין שלם שלם, ולא נעים לי לפנק אותו.
אין עובדה אחת שאמרתי שהיא לא נכונה.
מגדל קלפים, אבל אני חייב לומר כבר בהתחלה. אתה מדבר על ניתוק ועל כמות כזאת גדולה של הורים שנותקו. אני התחלתי לשאול, באמת התחלתי לעבור, למרות שזה לא בטוח שזה התפקיד שלי. אבל בת, באמת התחלתי לשאול אותם, לחקור, לבקש לדבר עם ההורים. אני חייב לומר שאני לא התרשמתי כך. כלומר, זה מאוד חוכמה קטנה, אתה יודע, במיוחד אנחנו, יהודים שומרי תורה ומצוות, לשפוך דם של אנשים ולהגיד עליהם כל מיני דברים, ולבנות בניין של מגדלים כלפיהם. אבל בסוף צריך באמת לחקור.
לא, אבל אנחנו יהודים שומרי תורה ומצוות, איתמר, בשביל זה יש בית דין, הרי לא שפכו את דמו.
אני גם לגבי הבית דין, אני לא קיבלתי עדיין תשובה מוחלטת ונחרצת, אבל מה שברור זה דבר כזה. אני דיברתי עם הבנות ושאלתי אותם על ניתוק, על כליאה, על הוראות שהן מקבלות כביכול מהרב. רבותיי, לא מיני ולא מקצתי.
Okay,
אם אתה שואל אותי, אם אני מחר ילך להיות חסיד של הרב אהרון רמתי, אם אני מחר ילך לשלוח תמר, את הבת שלי
לסמינר קטנה,
שלו,
רגע.
התשובה היא, אתה יודע מה, אני אעזור לך, התשובה היא לא.
עצירה קטנה, איתמר, אנחנו כבר נמשיך את הדיון הזה, כי אנחנו מדברים עכשיו על בית הדין, ואיתנו על הקו מזכיר בית הדין, הליכות עולם בירושלים. שלום לך, רבי, הרב דניאל.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב. רמתי טוען שכל הדיון הזה הוא משחק אחד גדול, הופעלו על הדיינים לחץ, הפסק דין לא נכון, בעצם הדיינים איתו, רק בגלל שהפעילו עליהם כזה לחץ, הם כתבו את פסקי הדין הללו. אתה היית שם לאורך כל הדרך, ראית את העדויות, שמעת את הדברים.
לא הופעל שום לחץ, כפי מה שידוע לי שום לחץ לא הופעל, הדיינים חקרו את הנושא במשך 4-5 שנים, הכל דין אמת לאמיתה, יש תיק עבה מאוד בבית הדין, שמעו הרבה עדויות, הרבה עדויות חסויות, הרבה דברים עוד, אני מאמין שהתגלו בהמשך, דברים שלא מדברים עליהם.
השאלה היא, האם בבית הדין שלכם שמעתם דברים שאנחנו רק מדברים עליהם ולא הוכחו, ואנחנו גם לא רוצים להרחיב כאן מה, אבל השאלה אם יש או אין.
יש דברים גם שאסור לדבר ברדיו חרדי.
יש, כלומר בית הדין שמע.
שמע, כן.
אוקיי, טוב, תודה רבה לך הרב דניאל. מזכיר בית הדין, הליכות עולם בירושלים, שלא פשוט לדבר בשידור, ביקש אישורים וכו', לא ברור מה תפקידו בעניין, אם מותר לו לדבר בתקשורת או לא, אבל ביקש את אישור בית הדין. איתמר בן גביר, אתה שומע את ה...
כן, לא, רציתי לשאול שאלה, תראו, אני לא כאן בעירור, במסגרת עירור על בית הדין, ואני גם לא בא חס ושלום, לא להשיג על בית הדין ולא על אף אחד, אני עורך דין, אני הולך מחר לבית משפט, זאת העבודה שלי, אבל אני חייב לשאול משהו, כי נאמר כאן, יש דברים חמורים, איך זה? שבסוף בסוף, והמשטרה, תאמינו לי, הרי אנחנו כולנו יודעים מה זה חקירת משטרה, וזה משטרה שפועלת מתוך לחץ תקשורתי, והם עבדו, ועבדו, 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 והפכו את העולם, ובסוף בסוף בסוף, שאני שואל אותם, על מה אתם מביאים אחר את הרב רמתי לבית משפט? הם אומרים לי, תראה, אנחנו מביאים אותו על חיבור לגז.
אוקיי, איתמר, שאלה אישית. איתמר,
תלמידה כזאת או אחרת.
איתמר, אני מכיר אותך בתור בחור אגון, ואיך לומר, אפילו גבר. שאלה אישית. אם מחר יצוץ הסיפור שכולנו חוששים שהוא קיים, אתה עוזב את התיק הזה?
אם מחר יצוץ סיפור שהוא משהו שלא מדברים עליו ברדיו חרדי, אני לא שם. אני לא בתיק הזה, נקודה. אבל נכון לעכשיו, ונכון לעכשיו זה מאוד מאוד, זה נקודת זמן מאוד חשובה, כי עצרו אותו, וזה למעשה שיא הסיפור. כן. עצרו אותו, הביאו אותו, כל תקשורת, כל התקשורת שומעת על זה. אם אין שום דבר, ומה שיהיה זה מה שקיים, אני אומר לכם, רבותיי, בואו, לא על זה עוצרים אנשים במדינת ישראל. לא על זה עוצרים אנשים במדינת ישראל.
עורך הדין איתמר בן גביר, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב. מני, מילה אחת שלך, בוא נעשה רגע סקירה קצרה למה שקרה כאן בחודשים האחרונים. היה בהתחלה את מכתב גדולי הדור, מכתב שהגדיר את המקום הזה כקאט, וקורא לבנות להתרחק ממנו ולהתרחק מהאיש שנקרא אהרון רמתי, עליו חתומים מרנן ורבנן הרב אלישי והרב עובדיה יוסף, רב חיים קניאבסקי, שיבדל לחיים טובים, מרן הרב שטיימן, ורשימה ארוכה של רבנים, אדמורים, ספרדים ואשכנזים. אחרי המכתב הרבנים הזה התחיל דיון בבית הדין, או במהלכו היה דיון בבית הדין, סליחה, ושם היו כמה וכמה פסקים, ואהרון רמתי לא עמד בפסקים הללו מלבד, הפסק הראשון שבעצם לא אמר לו כלום, אלא רק הורה לו להכניס צוות אשת חינוך לתוך המוסד, זה גם לא הצליח, אחר כך קראו לו לסגור את המוסד, לעזוב את ירושלים, לא נשמע לעניין הזה. אחר כך שקט תקשורתי, ושוב בעקבות משפחת ועקנין, בחורה בשם נופר, משפחה הזו מארגנת הפגנה, יוצאת לתקשורת לפני כחודש, הסיפור הזה שוב עולה ומואץ בתקשורת, ואז המשטרה נכנסת לתמונה. זה סיכור העניינים. שאלה אם אתה יודע, האם המשטרה נכנסה לתמונה רק לפני שבועיים שלושה? שבעצם זו חקירה שמתנהלת כבר הרבה מאוד זמן ורק עכשיו מתפוצצת. מני?
כן, כן, אני איתך. תראה, המשטרה ניסתה כבר כמה פעמים באמת, בעקבות התלונות הרבות ובעקבות הלחצים, למצוא את החריץ הזה, למצוא את הנקודה, למצוא את הפתח שבו ניתן יהיה להגיש את הכתב אישום, שבו ניתן יהיה לתפוס את רמתי, מה שנקרא, הלחן. הפעם הבשילו התנאים גם בעקבות העד הציבורי שהביא לכך שתלונות נוספות כן הגיעו הפעם אל המשטרה, כלומר, יש לחקירה הזו שנפתחה על מה להתבסס, זו לא חקירה שנפתחה באוויר ובערפל, יש כן תלונות שהוגשו למשטרה, ובהם איזשהו חומר בסיסי שמצדיק אכן את פתיחת החקירה, וממילא לכן התבצעה היום הפשיטה. מה יצליחו להוציא מהחקירה? מה הראיות שיצליחו בסופו של דבר להציג? לחלוטין זו השאלה ש... נשאלת היום ונצטרך לחכות מחר לבית המשפט אם הוא יובא להערכת מעצר.
אוקיי, טוב, מני גרה, תודה לך. רגע, במעבר חד, מני, אם אתה כבר איתנו על הקו, מילה אחת על מה שמתנהל בזירה הפוליטית. אין התקדמות כרגע במגעים עם שס, נכון?
שס יושבים היום, זה הקטע המעניין, שדרי נפגש עם נתניהו שעתיים במהלך הלילה, ולמעשה הפגישה הזו של דרי מסתיימת ללא תוצאות. לא בפיצוץ, אבל ללא תוצאות. אבל למרות שהפגישה הזו מסתיימת ללא תוצאות, הצוות מסע ומתן של שס היום אחר הצהריים כן נפגש עם אנשי הליכוד. כלומר, בנושאים הנושאים העקרוניים של דיור ציבורי, שכר מינימום, מע"מ על מצרכי יסוד, שס ממשיכה להתקדם. אבל עם הסיפור של התפקידים, שזה דרי מרכז בפגישות שלו מול נתניהו, עם זה אין עדיין פתרון. דרי דורש פיצוי על זה שניקח ממנו תיק הפנים, למרות שהיו סיכומים ברורים לכך שתיק הפנים יהיה אצלו. הפיצוי שהוא דורש זה תיק נוסף ותפקיד סגן נוסף. מה הוא יקבל? בינתיים נתניהו מסרב לתת לו את תיק נגב וגליל, לא לשר, אלא כתיק נוסף לדרי, וגם מסרב לתת תפקיד סגן נוסף. אנחנו נמצאים בזמן האחרון, במאני טיים, ביומיים האחרונים, נראה מי ימצמץ, נראה מי יצליח במשחק הזה, שזה ללא כל ספק כאן צריך עיצבי ברזל ביומיים האלה, הליכוד או שס, מי ימצמץ, מי יקנה ראשון, וכיצד יימצא הפתרון לעניין הזה, זו השאלה המעניינת, כשבמקביל כאמור שס גם מנהלת מאבק על מוצרי יסוד, מה תהיה הרשימה של מוצרי היסוד שמהם יורד המע"מ, האם אלה יהיו רק מוצרים בפיקוח, והאם אלה מוצרים בפיקוח יוכנסו אל אותו סל, יוכנס גם מוצרי תינוקות, כמו מזון לתינוקות, טיטולים וכדומה, שזה משהו ששס מאוד רוצה, ובינתיים לא קורה.
מניגר, תודה לך על העדכון הזה בעניין המסע ומתן. אנחנו נצא עכשיו לפרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום לפנתאון אסף אדווית.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אתה מארגון טפקה, צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה. המחאה שלכם היום עולה מדרגה, אתם חוסמים את ציר איילון, אימותים עם שוטרים. עד מתי תמשיכו עם הדבר הזה? מה אתם בעצם רוצים להשיג מודעות בציבור?
תראה, העניין הזה זה תוצאה של צבירה של הרבה מאוד תסכול ופגיעה, גם בגוף, גם בנפש, כלפי יוצאי אתיופיה מהצד של השוטרים במשך הרבה מאוד שנים. למעשה, האירוע שקרה לפני שבוע ביום ראשון, התקיפה של שני שוטרים, את אותו חייל צהל, יוצאי אתיופיה, שתקפו אותו והרביצו לו ללא רחמים, בלי שום סיבה. וזה למעשה שעבר, הקש ששעבר את גב הגמל.
כלומר, אתה אומר, אתם כבר צוברים הרבה מאוד שנים מתח, כעסים, הבטן שלכם מלאה על המדינה ועל היחס של החברה בישראל למי שאתם ולמה שאתם. תגיד, איך זה בא לידי ביטוי האפליה שאתם מרגישים ביום יום? מה זה אומר להיות אתיופי במדינת ישראל?
להיות יוצא אתיופיה במדינת ישראל זה להיות בכל מיני תחומים ורבדים של החיים במדינת ישראל. אתה שמתייחסים אליך כסוג ב', כאזרח סוג ב', אבל במקומות עבודה לא מקבלים אותך. הממסד הדתי לא רוצה לרשום אותך אם אתה רוצה לפתוח תיקי נישואים. לא רוצים לרשום אותך במקומות שאתה רוצה להירשם בהם. בתי ספר שלא רוצים לרשום ילדים יוצאי אתיופיה, מהסיבה שהם אומרים יש מכסה, עד כמה מספר מקסימלי שאפשר לרשום ילדים ממוצא אתיופי. כשאתה הולך ברחוב, אם אתה מתקשר למחייג למאה ומתלונן על איזשהו מעשה לא חוקי נגדך, והשוטרים מגיעים דווקא עוצרים אותך במקום לעצור את אותו אדם, אותם אנשים שאתה מתלונן אליהם, כל הדברים האלה ביחד יוצרים את התסכול המאוד מאוד קשה למצוא. ולכן הפעם, אחרי הרבה מאוד מקרים שקרו, אנחנו כעמותת טפקה מטפלת בנושאים האלה כבר הרבה שנים. אנחנו למעשה התרענו על המקרים האלה, בגלל שמקרים רבים מגיעים אלינו. כתבנו לא פעם מכתבים גם למפכ"ל המשטרה וגם לשר לביטחון פנים והרבה מאוד גורמים כאלו אחרים, אבל לצערי הייתה התעלמות טוטלית, הכחשה.
אוקיי.
והנה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה ברשותך. אני שומע את מה שאתה אומר, ואנחנו גם יכולים להזדהות עם מה שאתה אומר. אתה יודע, אנחנו גם מגזר חרדי, מכירים היטב מהי הדרה ומהי אפליה וגזענות ודברים מהסוג הזה. אבל מצד שני, אולי אתם באיזשהו מקום גם מסתגרים ביניכם לבין עצמכם, לא יוצאים החוצה, לא מנסים להתערות בכלל החברה. נוח לכם להיות אחד עם השני, אתם מרגישים יותר ביטחון, יותר טוב, שאתה נמצא עם קבוצה מבני העדה, ואתה לא צריך להיות מובך בכל מיני סיטואציות אחרות, וזה יצר במשך השנים את הכיתוב הזה, את הפער הזה.
אני אגיד לך סיפור, מאוד מאוד מעניין מה שאתה אומר. שהעליות השונות של יהודי אתיופיה לישראל, שלמעשה התחיל לקראת סוף שנות ה-70, התעצם לקראת שנות ה-80, ושני גלי העליות הגדולות, מבצע משה ומבצע שלמה, 84-85 ובשנת 91, אתה יודע שצעירים שלנו, של יוצאי אתיופיה, שהגיעו לפה, את רובם שלחו אותם, בין אם זה רצו, בין אם לא רצו, לחלק מהחבר'ה זה היה הפתרון האולטימטיבי. ואתה יודע מה? הצעירים האלה מאוד מאוד רצו להיות ישראלים. מאוד רצו להיות ישראלים. מצד אחד, הישראלים שקלטו. אני לא אומר עכשיו פה מכוונה תחילה לפגוע ביוצאי אתיופיה. אבל נתנו להם שמות, עברותו להם את השמות שלהם. והצעירים האלה מאוד מאוד רצו להיות ישראלים לכל דבר. הם מאוד מאוד הסתכסכו עם ההורים שלהם. לא היה להם שפה משותפת. אפילו אלה שידעו לדבר אמהרית שהגיעו הנה, החליטו או העדיפו לו לדבר אמהרית, וניתקו קשר עם ההורים שלהם. עד שהלכו וגדלו ופתאום ראו, הם לא מקובלים בחברה הישראלית.
כלומר, כל מה שהם עשו כדי להיות חלק מהחברה ולמצוא חן בעיני החברה, בסוף לא עזר להם. אתה יודע איפה זה עוזר אבל? כשאתה מגיע לצבא ומחפשים מתנדבים שיעשו את המשימות הכי קשות ומורכבות.
בוודאי.
האתיופים.
בוודאי. אתה יודע, יוצאי אתיופיה הם חיילים מצוינים. משתלבים בצהל מאוד מאוד יפה. לוחמים מסתיינים. ואתה יודע, אתלטים מאוד. ובצבא הם מסתיינים. יחד עם זאת, אפילו שם, כשאתה מסתכל על הדרגות שיוצאי אתיופיה מחזיקות כרגע, הם מוגבלות. אין דרגות, יש שלושה תתי אלופים שנמצאים עכשיו בכל הקהילת יוצאי אתיופיה. הרבה חיילים מסתיינים. ובסופו של דבר, אחרי שנות רבים, הרבה מאוד שנים של שירות בקבע, הם לא מתקדמים. בסופו של דבר, הם עוזבים את הצבא והולכים הלאה לתחומים אחרים. אתה יודע, יש פה איזושהי ברמה מסוימת גזענות בתוך החברה הישראלית. אני לא אומר החברה הישראלית היא גזענית, אבל יש הרבה מאוד גזענים בחברה הישראלית. יחד עם זאת, הייתי אומר, הרבה הרבה מאוד בורות בתוך החברה הישראלית. אין פה איזושהי יכולת, אין פה איזושהי אפשרות.
אני שומע את הדברים שלך, ואני חייב לומר לך שאני מזדהה עם מה שאתה אומר. ציבור גדול בישראל מזדהה איתכם, וכמובן לא לגלוש לפסים מאלימים וכל הסיפור הזה שאנחנו צריכים לומר בסוף שיחה אחרי הפגנות כאלו, אבל אפשר בהחלט להבין את הסיטואציה שבה אתם כמיעוט שמודר מנקודות מפתח ובכלל מהחברה הישראלית, גם כשמדובר באפליות במוסדות חינוך ובתקציבים ובתוך העולם התרבותי הישראלי, לשם אתם רוצים להגיע, אפשר להזדהות ולהבין עם מה שאתם מדברים, כאשר הציבור החרדי אמנם רוצה להגיע למקומות אחרים ולא למקומות שאתם רוצים להגיע, אבל שוב, מיעוט שגם כן סובל כמעט מאותם תסמינים, אולי תבואו לישיבה ואז גם לא תעשו צבא ואז קבלו אתכם אחרת, לא?
אתה יודע מה, היינו רוצים, הרבה מאוד מהחבר'ה הצעירים הלכו לפנימיות דתיות, וישנם מקומות למשל, גם במגזר הדתי, שיש בעיות מאוד מאוד גדולות, שהיו בתי ספר של המגזר החרדי, שהפרידו בין אתיופים ללא אתיופים באותו בתי ספר. אבל אתה יודע מה, בוא נתמקד על ההפגנה שעדיין מתמשכת, הפעם שנייה עכשיו, אנחנו okay. נפגשנו עם המפכ"ל, המפכ"ל ראה את הצורך, נפגשנו אותו ביום חמישי.
טוב, בוא נקווה שהרוחות יירגעו, ושבאמת האמירה שלכם תגיע לכל אוזן במדינת ישראל. פנתיאון אסף הדוויט, ארגון טבקה, אני מקווה שאני אומר את השמות הללו נכונים, אבל התכוונתי לכך, תודה רבה.
זאת התקווה שלנו, תודה רבה לכם.
תודה, ואנחנו עם גואל והקנין כתבנו, שלום גואל.
ערב טוב אבי.
מקווה שאתה לא במרכז הארץ, כי אני שומע על פקקים גדולים מאוד.
כן, זה לא יומן. מרכז תל אביב, מה שמשליך באופן מיידי על כמעט כל אזור גוש דן, הכל שם סגור ומסוגר, אין יוצא ואין בא, חלקים נחשבים חסומים לתנועה, וכל הצירים המובילים למעשה תקועים.
אוקיי, לא רק הצירים תקועים, גם המסע ומתן, אני מבין, תקוע עם ישראל ביתנו, כאשר נתניהו מנסה להקים ממשלה של 61 ולהשאיר את אביגדור ליברמן לסוף.
טוב, החלק המביך של אביגדור ליברמן לאחר הבחירות הללו יש לו חלק נכבד בהליכה לבחירות, אם הוא היה נותן אישור לכניסת החרדים, הכל היה נראה אחרת, והוא לא נתן, והנקודה העיקרית היא שהוא לא הביא מספר מספיק של מנדטים, הוא הביא סך הכל מנדטים, שגם בלעדיו לנתניהו יש ממשלה של 61. עכשיו הבעיה היא שלא ברמת התיקים, כמשרד החוץ והקליטה, את זה כבר אביגדור ליברמן קיבל, יש לו את זה. כל הנקודה היא פה, זה קווי היסוד עם מה הוא הולך לבוחר בבחירות הבאות, שיגיעו בעוד 4 או 2 או 3 או לא יודע כמה שנים. הבעיה העיקרית היא שהוא רצה לבוא עם חוק לאום ועם נושא של גיור ושלא תהיינה הקלות בחוק הגיוס, ועם זה הוא לא יכול לבוא, כי קווי יסוד ברובם כבר טובים, יהדות התורה לא הייתה נכנסת, לפחות אנחנו ככה רוצים להאמין שהיא לא הייתה נכנסת לולא הדברים הללו היו סגורים מראש. כל השאלה בנושא הגיור לא עומדת בכלל לדיון, כי לא דובר כאן בחוק, דובר כאן באיזושהי החלטת ממשלה, ואם בעבר היה את האקדח המעשן בדמות החוק של שטרן, היום לא שטרן.
כרגע גם את האקדח המעשן הזה כאמור אין
לא אקדח ולא נושא האקדח לא נמצאים, ולכן אביגדור ליברמן נמצא בבעיה, כי לא יהיה לו עם מה לבוא, מפחד מהביקורת בתוך הציבור הרוסי, במיוחד בשאלת הגיור. זו גם הבעיה הזו היא פחותה אצל נפתלי בנט, כי נפתלי בנט בסוף בניגוד לאריה דרעי שעדיין גם לא חתם, אבל הוא לא יכול לבוא לבוחריו, לאנשי הימין, בדעה שהוא לא...
אז בוא נמתין בעיקר, אנחנו ממתינים ליום רביעי, שם אמורים לחתך העניינים. גואל ועקנין כתבנו, תודה לך, ואנחנו ממהרים לנפאל. מתי גולדשטיין, שלום.
שלום וערב טוב לך ולכל המאזינים.
חבר במשלחת של זקה, איחוד הצלה, ואנחנו כמובן מדווחים ושומעים היום מכם על מציאת גופתו של אור אסרף זיכרונו לברכה, במרחק מאוד גדול מיישוב כלשהו, מאמצים גדולים להביא את הגופה שלו, אני מבין, לכפר קרוב. תן לנו איך זה נראה משם.
משלחת מזרלה שהגיעה שבוע שעבר כבר ביום שני כאן לנפאל, משלחת מיוחדת שמורכבת מאנשים מארגון ציר של יחידות החילוץ, זקה ואיחוד הצלה. אנחנו התמקדנו בשתי דברים מרכזיים. הראשון, להקים בתי חולים שדה, עמדנו במשימה בצורה מכובדת, טיפלנו בקרוב ל-250 נפגעים בדרגות שונות. החל מיום שישי יש לנו צוות מיוחד שהבין שיש לנו עוד נעדר ישראלי אחד, עבד ותחקר, והביא בסופו של דבר את כל המידע כדי לארגן את המשימה הזאת, לצאת אל הערים, אל אותו טרק, המקום המסוכן הזה, אבל עם צוות מאוד מקצועי, שכולל טייס וכולל אנשי רפואה וחילוץ וגיאולוג וכל האנשים האלה, על מנת לאתר את הנעדר.
מתי גולדשטיין ממשלחת זקה, אתם בדרך לארץ, ונאחל לכם חזרה בשלום ובהצלחה בכל הפעילות הקדושה שלכם שם. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם כתבנו בנצי ליזרוביץ', כתבנו לעיני משטרה. אני מבין, בנצי, שההפגנה בתל אביב של האתיופים, איך לומר, יורדת לפסים אלימים מאוד.
נכון, בדקות האחרונות אנחנו מדווחים על אימותים קשים בין המפגינים ביוצאי אתיופיה לבין כוחות המשטרה הרבים שנמצאים שם באזור כיכר העירייה, באזור עיריית תל אביב. קודם לכן הם חסמו את נתיבי איילון, המשטרה הצליחה להדוף אותם להעלות אותם למקומות אחרים בתוך העיר. כרגע, כמו שציינת גם בהתחלה, ציר איילון פתוח, אבל כרגע בדקות האחרונות אימותים קשים בין המפגינים לבין כוחות המשטרה. פרשים שהמשטרה הביאה מבעוד מועד כרגע חוצצים בין הכוחות לבין המפגינים. ככל הנראה היה גם שימוש בגז מדמיע במהלך ההפגנה, מסוק באוויר. מה שאני יודע שמשטרה מזרימה כרגע כוחות גדולים מאוד מרחבי הארץ למקום.
בנצי ליזרוביץ', תודה, תמשיך לעקוב ולהתקן, תודה רבה לך. עכשיו פרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי ממרן.
הרבה רבות גם בסוף השבוע וגם היום, שוב אנשים שנותנים אמון בהשקעות כאלו ואחרות, מניחים את כספם אצל אדם שמבטיח להם תשואה שבאחוזים גבוהים, נעים ויפים, וזה עובד יפה שנתיים, שלוש, עד שהבועה מתפוצצת, האיש בורח לחול והם ממשיכים לחפש את הכסף שלהם. שניים איתנו לקו, עורך הדין אלקנה בישיץ, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב גם לעורך הדין רענן גל.
ערב טוב.
אני אפתח איתך אל קנה, אתה מייצג את האדם שעליו אנחנו מדברים, לא ננקוב בשמו למרות שמותר, אבל...
לא מייצג, אלא התאגדי.
הצגת, אוקיי, עזבת את התיק הזה עכשיו, אתה... לאחרונה?
לא היה תיק, אני הצגתי את האדם כל עוד הוא היה פעיל, וכיום אין לי מלדבר, אז אני את מי לייצג, אין שר שיחה.
אוקיי, השאלה הראשונה שנשאלת כאן, האם באמת היה כאן מישהו שידע מה יקרה בסוף, אבל אמר, בוא נסחב, בוא נהנה מהכסף לבינתיים, בוא נעביר עוד שנה, ניקח ממנו, נחזיר להו, או שבאמת יש בן אדם ש... תכנן את העסק הזה כעסק כלכלי לכל דבר, ופיקשש, ולא הלך.
אני קצת לא מבין את השאלה.
אתה רואה...
האם האדון הזה יום אחד קם בבוקר והחליט, אני אפתח עסק, אשעבד את כל הנכסים של בני משפחתי הקרובה, אעקוס את כולם, ויום אחד אני אברח כשאני חסר כל, אני לא חושב שאף אחד מייחל את זה לעצמו.
הוא ברח מחוסר
כל. אני יכול לומר גם ששבוע שעבר במקרה היה לי איתו איזשהו דיון על ממש על פרוטות, על איזשהו צ'ק של 3,000 שקל, והכל היה כרגיל. אני באמת מדובר פה במפלה שהוא לא צפה אותה, בוודאי של אנשים אחרים.
כלומר, אתה אומר שהוא ברח מחוסר כל, וזאת ההוכחה שלא הייתה כאן איזושהי תוכנית להתעשרות ובריחה.
קרה לו מה שקורה לרבים במגזר החרדי, שפותחים צ'יינג'ים כפטריות אחר הגשם, יהיה להם תזרים שמזומנים פתאום, והם מרגישים מלכי העולם. באיזשהו שלב, ברז נסגר, כי אנשים מבינים שכסף אין.
אוקיי. אני עובר אליך, עורך הדין רענן גל, מה אתה חושב על הפרשייה הזו?
מה שאני חושב באופן אישי, אני לא יודע כמה זה רלוונטי, כי את המחשבות שלי תרשה לי לשמור לעצמי, אבל אני חושב שמדובר בפרשה חמורה, ש... חבל שזה קורה כל פעם מחדש.
אוקיי. Okay. יש כלל שהמאזינים שלנו צריכים להפיק או ללמוד מפרשה כזו, אתה יכול לנסח לנו רענן, כלל, תשננו את הכלל הזה לפני שאתם מוציאים כסף מהכיס, הם משקיעים בכל מיני, בכל מיני דברים, והשקעות והבטחות וצועות למיניהם.
כלל אני לא יודע, אבל יש כמה המלצות. ההמלצה הראשונה זה לבחון את התכונות של ה... של אותה עסקה שמציעים לכל אדם. והכלל השני, או ההמלצה השנייה, זה לקחת ייעוץ מקצועי. וההמלצה השלישית זה לבדוק שההצעה היא סבירה. כי ההצעה שהיא לא סבירה, אז כנראה שזה מה שקורה בסוף.
הסיטואציה הזו, שבה גם מעורב כאן כסף ככל הנראה מהשוק האפור, בגלל שאותו אדם צריך תזרים מזומן, והוא נאלץ להלוות כספים ממקומות לא מקומות, והריביות שם כל כך גדולות, וזה ככה זולה לו את הכסף. כרגע, נכון לעכשיו, אין לו איך להחזיר, נכון? מי שנפל שם, איך אומרים, יגיד קדיש.
שואל אותי, אני מעריך שלא ימצאו שם יותר מדי כספים. אני מניח שכן, כספים, כמו שאמר חברי בישיץ, פרוטות, אז אני לא יודע אם פרוטות, אבל יכול להיות שימצאו שם איזה סכומים הראשונים שיפעלו. אם זה לא במסגרת איזשהו הליך פשיטת רגל, אז הראשונים שיפעלו, יכול להיות שעוד יסליחו להוציא משהו.
אוקיי, עורך הדין רענן גל, תודה לך.
תודה לכם.
תודה. עורך הדין אלקנה בישיץ גם נפל, הקו נותק ושיחה הסתיימה. בכל מקרה, רק נאמר שאדם שעליו אנחנו מדברים נמצא בחוץ לארץ, לא לקח איתו כמעט שום דבר, ועל פי העדויות הוא גם ניסה בימים בטרם עזיבתו את הארץ להפקיד כספים בכל מיני בנקים כדי לנסות ולהציל את המצב, אבל ללא הצלחה. מהצד השני, ישנם הרבה מאוד אנשים שנתנו בו אמון ומושקעים שם בכספים גדולים, מדברים על עשרות מיליונים שהושקעו בעסק הזה שלו, ואנשים הללו מחפשים עצות, עובדי עצות, ואין עצה בסיטואציה הזו, ושוב, נורות אדומות, להיזהר, אם יש לכם כסף להשקעה, תתייעצו הרבה הרבה לפני כל השקעה שאתם מוצאים לנכון להשקיע בה את כספיכם. אין היום בשוק קסם ופתרונות כאלו שנותנים משקל שני שקלים, אין דבר כזה. אי אפשר לייצר מכסף הרבה מאוד כסף. יש תשואות סולידיות, קטנות, בכל מיני השקעות בטוחות, גם לקחת ערבונות ולקחת ביטחונות וערבות בנקאית, או למשקן נכס של אותו אדם שאצלו אתם משקיעים. ומסתבר שאנשים לא לומדים, כי עוד פרשה ועוד פרשה, וכל כמה חודשים אנחנו שומעים על איזושהי פרשייה חדשה, אני כל פעם שואל את עצמי מה שרוב המאזינים שלנו שואלים את עצמנו, איך אנשים נופלים במיליון, בשניים, בשלושה מיליון שקל בסיפורים מהסוג הזה, וכולם אותו דבר. כלומר, זה עבד טוב כמה שנים, ואז זה מתפוצץ. ברגע שמפנימים שאין פתרונות קסם, אז כל התמונה משתנה. אין דבר כזה ששמים אצל בן אדם $1,000, ותוך שנה הוא נותן לך $1,500 או $1,200. אין איך, אין מאיפה להביא סכום כזה, אלא אם כן אתם משקיעים באיזשהו מכרה גז או נפט או זהב שנמצא באיזה מקום בוודאות, ויום אחד יקצרו ממנו את הרווחים. אבל לא מהסיפור הזה של כספים וחלפנות ופירמידות. אנחנו רוצים לעבור לענייני מירון. נספר לכם שבהמשך השבוע נעסוק בהרחבה בלג בעומר במירון, בתוכניות מיוחדות שנשקיע על העניין הזה, כדי להביא למאזני כל חי את מקסימום המידע לפני היציאה שלהם לצפון, בסוגיית התחבורה, הבטיחות, ההסדרים החדשים השנה בתוך מירון, הצבעים, המסלולים החדשים שהשנה הונהגו במירון, סוגיית החניונים, התחבורה הציבורית כבר אמרנו, הביטחון, מי אחראי על האירוע הזה, ועוד הרבה מאוד עניינים כאלה שאנחנו נעסוק בהם בהרחבה בהמשך השבוע. ננסה בזמן שעוד נותר לנו עד לסיום המהדורה להתעסק בנקודה אחת משמעותית שצריך כבר לגעת בה הרבה לפני לג בעומר, וזאת סוגיית התחבורה, כי אנשים נערכים כבר עכשיו לכל מי שיוצא למירון, איך הוא נוסע בתחבורה הציבורית, ברכב הפרטי, מאיפה הוא יוצא ולאן הוא מגיע, אם כדאי לו השנה לצאת בתחבורה שהוא מתכנן לנסוע בה או לא. אלו שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו בימים הללו שלפני ל"ג בעומר. אז בואו נאמר כך, בגדול, השנה החניונים עובדים כרגיל כמו בכל שנה. התחבורה הציבורית המסודרת שיוצאת מהערים הגדולות, ירושלים, בני ברק והערים החרדיות הגדולות, מגיעה עד לפתח היישוב במירון. אוטובוסים פרטיים, אין לנו כרגע עדיין מידע האם מכנים, האם הם חונים בחניונים או שגם הם מגיעים לשער היישוב. זה נתון שאנחנו נצטרך לבדוק אותו, אבל ההמלצה השנה זה לא להגיע בכלי רכב פרטיים, זאת ההמלצה של המשטרה, השנה יותר מכל שנה, בשל השינויים שעושים בהסדרי התנועה במירון. צבי טסלר כתבנו, שלום צבי.
שלום, ערב טוב. קודם כל לגבי מירון, אז החידוש של השנה שנעשה לראשונה, זה הנושא של הרכבות, רכבות מיוחדות שיוצאות באשדוד וממקומות נוספים בארץ לאקו, ומשם שטלים למירון. זה אולי קצת יותר ארוך, אבל זו אופציה שהציבור בינתיים לא ממש קופץ עליה, למרות המחירים המוזלים, ולמרות שבעצם בפעם הראשונה מאפשרים לציבור לנסוע ברכבת בקרונות נפרדים לגברים ולנשים, ההזמנה מתבצעת דרך מקומות שמורים מראש, וכך אפשר לנסוע, כשהחידוש של הרכבת בין היתר היא שהם לא מחייבים מתחת לגיל 5 באופן חופשי, כך שבשונה מהאוטובוסים מריכוזי הציבור החרדי למירון, שם התשלום הוא לפי מקום, גם אם זה תינוק, ברכבת הנסיעה היא חופשית, וברכבת קוראים למי שרוצה להירשם ולרכוש כרטיסים מראש, כדי לנסוע באותן רכבות מיוחדות שמגיעות עד לאקו, משם שאטלים למירון, שאטלים שארגנו ביחד עם משרד התחבורה. זה בעניין הזה של מירון. עניין נוסף זה אותה הונאת פונזי שדובר עליה בהרחבה היום, אותה הונאה שהגיעה מבני ברק. כן, יש כמה תמרורי עזרה שחשוב מאוד לשים לב אליהם כדי להימנע מליפול להונאה כזו. הדבר הראשון שחשוב לשים לב ומקפידים על, מדגישים על אותו שוב ושוב כל המומחים להימנע מהונאות כאלו, הונאות כלכליות, אם מבטיחים לכם תשואה קבועה לאורך זמן, זה פשוט לא קיים.
צבי, והאמת ששווה מדי להשקיע ולהקדיש לעניין הזה תוכנית שלמה כדי באמת לתת לאנשים כלים והמלצות איך ומה לעשות עם כסף שמיועד להשקעה, כי הנושא הזה באמת פרוץ, הרבה אנשים לא יודעים ומתפתים לכל מיני המלצות ועצות של אנשים שלא מבינים, או אנשים שחומדים בכסף שלהם ומפה מתחיל כל הסיפור. אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך, כתבנו נהיה כלכלה צבי טסלר, תודה רבה לך. אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית. תודה לעורכת אסתי פלד ולרועי קנטן, הטכנאי, ולכם מאזינים, שלכם ערב טוב, להתראות.